שלום, ערב טוב לכם. אנחנו נפתח עם חבר הכנסת יאיר גולן. שלום וערב טוב לך.
טוב, ערב טוב למאזינים.
סגן הרמטכ"ל לשעבר, קודם כל נפתח קצת עם פוליטיקה לפני שנדבר על ענייני ביטחון, וכשאנחנו נמצאים שבועיים ויומיים שלושה לפני הבחירות, ואתה יודע, בגוש הימני אומרים נביא 61, זאת הדרך לנצח. מה אומרים בגוש שלכם? איך מנצחים?
גם אצלנו אומרים שנביא 61 וכך ננצח. אני מקווה שזה אכן יקרה, אבל אם להאמין לסקרים, אז הסקרים מראים שאנחנו נמצאים במבוי סתום, ולכן הבחירות האלה, אם נסמך רק על התוצאות, עלולות להיות בעיה כבדה מאוד, שאולי מבשרות את הסבב הרביעי.
כי אם אני מסתכל על ההיתכנות של מפלגות שנמצאות במרכז שמאל להרכיב לבדן ממשלה בלי להישען מבחוץ בצורה כזו או אחרת על ידי הרשימה המשותפת, אין אפשרות אחר, אין אפשרות להרכיב ממשלה.
אבי, אני רוצה להגיד לך משהו הרבה יותר כללי. כדי שיהיה אפשר להרכיב ממשלה, לפחות מפלגה אחת ורצו יותר חייבות לרדת מעמדות הפתיחה. כולם טיפסו פה על עצים. הדבר הזה הוא בעיניי פסול. מפלגות פסלו את ראותן, והדבר הזה פסול. אם רוצים להרכיב ממשלה, אז כשמרכיבים קואליציה, עושים הסכמים קואליציוניים, ומסכמים על קווי יסוד, וככה צריך להתקדם.
אבל מה זה... כן, אבל מה זה נקרא לפסול?
תראה, יש רק דבר אחד בעיניי שהוא פסול. לא מקובל עליי שמועמד לראש ממשלה יתמודד עם כתבי אישום. זה דבר בלתי מתקבע על הדעת. אסור לנו לשים על עצמנו איש החשוד בפלילים, איש החשוד בשחיתות. זה דבר שהוא בלתי מקובל ברמה המוסרית. אחרי הרמה המוסרית יש את הרמה הפרקטית. וברמה הפרקטית מפלגות פה פוסלות את ראותן, וזה דבר חמור ביותר. זה מכריז שהוא לא יישב עם זה, והוא לא מכריז שהוא לא יישב עם זה, ובאופן הזה אי אפשר לעשות פוליטיקה. אנחנו נשאר בתוך מבוי סתום, וזה הרס מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עוד ועוד מערכות בחירות שכל אחת מהן עולה 1.3 מיליארד שקל. זה כסף שנחוץ בבתי החולים, זה כסף שנחוץ למשפחות מרובות ילדים, זה כסף שנחוץ במערכת החינוך, זה כסף שנחוץ במערכת הביטחון.
אוקיי.
מספיק עם הבחירות האלה.
אז אומר נתניהו, אני מבין את העניין המוסרי, ולכל אחד יש את הדעה שלו מבחינת מוסר, בסוף יש חוק יבש. וכל עוד החוק היבש מאפשר לו להיות ראש ממשלה, ובגץ או חוק אחר לא עוצר ומונע זאת ממנו, אומר, על מה אתם פוסלים אותי? אתם נגד החוק? אתם ממציאים חוק חדש? המחוקק חשב על כל זה, וקבע אמות מידה חוקיות.
לא, יש חוק ויש מה שנקרא נורמה ציבורית מתקבלת על הדעת. יש גם ערכים. אנחנו לא חיים רק לפי חוקים, אנחנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, חיים גם לפי ערכים. לא יכול להיות ראש ממשלה מתפקד שבבוקר הוא מתמודד בבית המשפט ובערב הוא מקבל את ההחלטות הכי
גורליות. אז בוא נדבר רגע על ערכים. בוא נדבר על ערכים. אתה תהיה בממשלה שחלק ממנה בתוך הממשלה או מחוץ לממשלה אלו חברי הרשימה המשותפת?
כיום אי אפשר לעלות על הדעת ממשלה שחברי המשותפת הם בתוכה.
לא, אני מדבר על תמיכה, ישיבה בקואליציה, הם תומכים בך ונותנים לך את האפשרות להיות חבר בממשלה.
אני לא רואה, תראה, פוליטיקה זה פוליטיקה. אם מרכיבים ממשלה והיא זוכה לתמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת, בעיניי, זה גם, הייתי אומר, מוסרי, זה גם הגיוני. הרי הם לא אלה שמקבלים את ההחלטות, הם לא אלה שמרימים את היד סביב שולחן הממשלה, הם בסך הכל מאפשרים את קיומה של ממשלה, והרעיון שפוסלים מין מצב כזה, שבו קואליציה נתמכת מבחוץ על ידי המשותפת, הוא בעיניי רעיון לא מוסרי. זאת אומרת, הפוסל במומו פוסל. מה יש לפסול אותם? אנחנו רוצים לפסול 20% מאזרחי ישראל,
לא,
ולהגיד
לא,
שאפילו אני... לתמוך מבחוץ הם לא יכולים?
לא,
יש הבדל אז... עצום בין תמיכה מבחוץ לבין חברות בתוך הממשלה. זה שני דברים שונים לחלוטין.
אבל עדיין התמיכה הזו מבחוץ תהיה מותנית בהרבה מאוד דברים שתקשה על הממשלה לתפקד, כי הרי הממשלה רוצה לשרוד, והיא יודעת שהיא נשענת מבחוץ על חברי הרשימה המשותפת, שיש להם דעות מאוד ברורות באשר להתייחסות של המדינה בנושא הביטחון, הפעילות של צה"ל ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, וזה מקביל מאוד פעילות של ממשלה שתלויה ברשימה מהסוג הזה, גם אם זה מבחוץ, מה, זה הגיוני?
אין לזה שום אחיזה במציאות, וזה פשוט עוד אגדה שהימין מפיץ על השמאל. ממשלה שתתמך מבחוץ, מה היא כבר תעשה? נניח שעכשיו בני גנץ הוא ראש הממשלה, הוא מקבל החלטה ללכת למבצע בעזה כי החמאס יורה על יישובי הדרום. אז מה, המשותפת תמנע את זה?
הוא לא, הוא יודע לא שבאותו כבר... יום הוא לא ראש ממשלה, הוא יודע שבאותו יום
לא,
הרשימה המשותפת.
מה פתאום?
מה לא?
מה פתאום? אין לזה... מה יעשה? נניח שבני גנץ מחליט לצאת למבצע בעזה להגן על תושבי ישראל. הרי הוא יזכה לתמיכה מימין. איך הערבים יפילו אותו בהקשר הזה? זה סתם אגדה, אין לזה שום אחיזה במציאות. יש הבדל אחד שקובע, מי יושב סביב שולחן הממשלה. אם הערבים, כולל בלד, לא יושבים סביב שולחן הממשלה, אין להם באמת יכולת השפעה, כל השאר סיפורי מעשיות.
ולמה אתה פוסל 20% מאוכלוסיית ישראל מישיבה סביב שולחן הממשלה? מה, עם סוג ב'? למה לך מותר להיות שר ולאחמד טיבי לא?
מותר בהחלט לאחמד טיבי להיות שר. אני חושב שכיום המשותפת, כל עוד היא כוללת את בלד, שהמצע שלה הוא מאוד מאוד בעייתי, אני חושב שמפלגה ציונית, לא מחשוב מימין או משמאל, לא יכולה לשבת עם המשותפת בהרכב הזה. קח את המשותפת, תוציא את בלד, אני חושב שזה בהחלט אפשרי. אני אגיד לך יותר מזה, בחזון העתידי שלי אני אשמח לראות מפלגה ערבית, שקווי היסוד שלהם כאלה שמאפשרים לה להשתתף בכל ממשלה. 20% מאזרחי ישראל ראוי שיוצגו גם בממשלת ישראל. אני מייחל לראות את היום הזה.
טוב, בוא נעבור לעניין אחר. כשאנחנו מדברים על הסוגיה הביטחונית, אז גם אנחנו מקבלים היום את הדיווחים לפיהם הרמטכ"ל כוכבי כבר מקדם את תוכנית תנופה, התוכנית הרב שנתית, במסגרתה סגירה של גדודי שריון, הקמת אוגדה קלה, אבל בעיקר רוב הכסף של מערכת הביטחון ישנה את סדרי העדיפויות וילך יותר להגנה מפני טילים, לטייסות ולדברים מהסוג שעלולים לסייע, שנצטרך להשתמש בהם במערכה עם איראן. זאת תוכנית בעיניך, בהסתכלות רחבה, ראייה לטווח ארוך, לשם צריך ללכת?
מה שאמרת לא מצביע על שום שינוי. זה הכיוון שבו נצל בשנים האחרונות. ואני חושב שזה כיוון שבמידה מסוימת דורש תיקון. אני סבור שצבא היבשה הוא צבא שמטופל לא מספיק טוב, למרות שהיו שיפורים גדולים בתקופתו של גדי אייזנקוט כרמטכ"ל, אני הייתי אז גם סגן רמטכ"ל, אני חושב שזה לא מספיק, ואני חושב שכל תוכנית רב-שנתית עתידית צריכה לשים במוקד דווקא את צבא היבשה. אם אנחנו רוצים שלמדינת ישראל תהיה היכולת להכריע מלחמות, הרי צריך להכיר בכך שמלחמות מוכרעות אך ורק ביבשה, אי אפשר להכריע מלחמות בלחימה מהאוויר או בסייבר או בכל פטנט אחר, ובעניין הזה צריך להכיר. אני לא מכיר את פרטי התוכנית הרב-שנתית החדשה, אבל אם היא כוללת חיזוק צבא היבשה, אני מאוד בעד. אם זה לא כלול שם, הרי התוכנית דורשת תיקון.
עמדתך באשר להחלטת האום, חרם על חברות שפעילות, עובדות ומתפרנסות מעבודה ביהודה ושומרון.
קודם כל אני נגד חרמות, ובית הדוח הזה של האום, הוא לא, אין לו שום משמעות פרקטית. זה רק ציון של רשימה, למיטב הבנתי וידיעתי.
אבל אם האום מוציא כזאת רשימה להרבה מאוד ספקים ומדינות באירופה וקהלים שונים שאומרים, טוב, אם האום קורא לרשימה הזו רשימה שחורה, אז אנחנו מבינים את המסר, מה צריך לעשות.
זה יהיה עצוב מאוד. זה יפגע בראש ובראשונה בפלסטינים. יש 20,000 פלסטינים שעובדים במפעלים הישראלים ביהודה ושומרון. ואני חושב שזה יהיה צעד, זה תהיה טעות מצד כל המדינות, שאם יהיו מדינות שיחליטו להצטרף לחרם הזה, אז זה בשורה רעה מאוד. אני אומר גם לפלסטינים, וזה דבר שצריך להילחם בו. עם כן. זאת, אני רוצה לומר לך, שחוסר המס הישראלי בנוגע לאיזשהו תהליך מול הפלסטינים, הוא מביא עלינו את הצרות האלה, ולכן מוטב לה למדינת ישראל שלא רק תילחם בחרמות, אני שותף ללחימה הזאת בכל ליבי, אלא גם תנקוט ביוזמה מדינית על מנת לשכך, לרקח את האווירה הציבורית הבינלאומית, ולהביא לתהליך, לחידוש תהליך השלום עם הפלסטינים.
בוא נדבר על זה רגע, כי יש לנו עכשיו הזדמנות לספח את יהודה ושומרון, להכיל את הריבונות הישראלית גם על הבקעה וגם על יהודה ושומרון, בגיבוי אמריקני, בגיבוי בריטניה, צרפת, עוד רשימה ארוכה של מדינות שפעם לא היו שם בכלל. ואתם מתנגדים.
זה לא נכון.
למה?
ממש לא נכון.
מה לא נכון?
מה שלא נכון הוא שאמריקאים כביכול נתנו לנו הרשאה לספח באופן חד צדדי. זה סיפורי מעשיות של הימין הישראלי, לא הייתה שום הרשאה כזאת, נהפוך הוא. מה שאמרו האמריקאים, זה שצריך להקפיא את המצב כפי שהוא עכשיו, גם לא לבנות בהתנחלויות, ולמשך 4 שנים הקפאה, את 4 השנים האלה לנצל להגעה להסדר קבע, כאשר תוכנית טראמפ היא נקודת המצל...
אז כלומר, כל הדוברים, כולל החתן של נשיא ארצות הברית והיועצים הבכירים שלו, שאומרים שצריך לחכות רק אחרי הבחירות בישראל, הם מדברים בשם עצמם. אף אחד מהם לא אומר בעוד 4 שנים.
נדמה לי שראש הממשלה יצר את הספין הזה שאפשר לספח עוד לפני הבחירות. הוא זכר למקלחת צוננין מידיו של קושנר, ועכשיו בעצם ברור שלא יקרה כלום, כי זה היה ספין בחירות. תראה, אם רוצים להיכנס למסע ומתן עם הפלסטינים על בסיס תוכנית טראמפ, הרי צריך להביא את הפלסטינים לשולחן המסע ומתן. ברור שאם אנחנו נספח חד צדדית, אז לא יהיה מסע ומתן, כי הפלסטינים, אתה יודע, הם אנשים הגיוניים במידה מסוימת, ולכן אין סיכוי שהם יבואו אחרי שאנחנו סיפחנו חד צדדית. אז מדינת ישראל צריכה להכריע מה היא רוצה. היא רוצה לשבת עם הפלסטינים לשולחן המסע ומתן, או רוצה לספח באופן חד צדדי, וחד צדדי אפשר לעשות את זה, היה אפשר לעשות את זה בכל יום ויום ב10 השנים האחרונות. עובדה שבנימין נתניהו לא עשה את זה ב10 השנים האחרונות, והוא יודע טוב מאוד למה הוא לא עשה את זה, כי מדינת ישראל הייתה עושה את זה, היא הייתה הורסת את יחסיה עם ארצות הברית, והופכת למדינה מוקצת בכל העולם.
כן, הצונמי המדיני, אנחנו מכירים את הבידוד. חבר הכנסת וסגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים יאיר גולן, תודה רבה לך.